מסכת חולין דף יוד, נתחיל משורה 13 מלמעלה. איתמר, השוחט בסכין ונמצאת פגומה. אמר רב הונה, אפילו שיבר בה העצמות כל היום, פסולה, חיישינן שמי בעור נפגמה. רב חסדה אמר, כשרה, שמי בעצם נפגמה. בשלמה רב הונה, כשמעתה, אלא רב חסדה, מה התעמה? אמר לך, עצם ודאי פוגם. עור, ספק פוגם, ספק לא פוגם. הווה ספק וודאי, ואין ספק מוציא מידי ודאי. אומרת הגמרא, מה הדין באדם שבדק את הסכין שלו לפני השחיטה וראה שהיא חלקה ללא שום פגם? שחט את העוף או את הבהמה, לאחר מכן הוא לא בדק האם הסכין פגומה או לא, אבל הוא לקח את הסכין הזו ושבר בעצמות משך כל היום כולו, ואז הוא בודק את הסכין, ודאי הוא מצא אותה שהיא פגומה. השאלה היא, מתי הסכין הזו נפגמה? האם רק לאחר השחיטה, בשעה שהוא שבר בעצמות, או שאולי היא נפגמה קודם השחיטה וממילא הוא שחט בסכין פגומה? אומרת הגמרא, אמר רב הונה, שהדין הוא שהשחיטה הזו פסולה. אני לא תולה לומר שהסכין נפגמה על ידי שהוא שבר בעצמות משך היום, אלא אני חושש שמה לפני שהוא שחט, לפני שהוא חתך את הסימנים, כבר בשעה שבסכין הזו התחיל לחתוך את העור של הגרון של הבהמה, באותה שעה הסכין הזו נפגמה בעור, ומלא כשחתך את הסכין כבר שחט אותם, חתך אותם בסכין פגומה, ולכן השחיטה הזו היא פסולה. לעומת זה רב חסדה אומר שאכן השחיטה הזו כשרה. למה? אני תולה לומר שרק לאחר מכן הסכין הזו נפגמה על ידי העצמות. מתג מרביש למה סברתו של רב הונה מובנת, הוא הולך לפי שיטתו שהוא אמר בהמה כל זמן שעדיין נשחטה היא עומד בחזקת איסור, רק לאחר שנשחטה אני אומר שהיא בחזקת היתר, ולכן כל ספק שנולד לי לאחר מכן זה אומר ספקו לקולה. אבל כאן שעדיין עוד לא נודע לי האם נשחטה כדין או לא, אז נתולה לו מרד רבה שבחייה בחזקת איסור עומדת, לכן היא עדיין יש עליה חזקת איסור, ואני תוהי לומר שהיא נפגמה עוד בעור לפני השחיטה. תגמר, אבל רב חסדה, מה הוא סובר? מה הטעם שלו שהוא סובר להקל בדבר הזה? אומרת תגמר, רב חסדה סובר כך. הרי אין ספק שבשעה שהוא שבר עצמות בסכין הזו, ודאי שהעצמות האלה גורמים לפגם בסכין. לעומת זה, לומר שהסכין הזו נפגמה בעור זה רק ספק. אין ספק, מוציא מידי ודאי. יותר מסתבר לומר שהסכין נפגמה בשעת שבירת העצמות, אבל קודם לכן היא הייתה סכין חלקה אלו פגם, והשחיטה היא קשרה. מטיב רבה לסיועה לרב הונה. טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ, אף על פי שנתעסק באותו המין כל היום כולו, לא עלתה לו טבילה, עד שאומר בריא לי שלא היה עליי קודם לכן. והחכה דוודאי טבל. ספק הווה עליה, ספק לא הווה עליה, וקראתי ספק ומוציא מדי ודאי. ברבה להוכיח כסברת רב הונה שלא כדעת רב חסדה. כתוב, אם האדם טבל ולאחר מכן עלה מן המקווה, ואחרי זה נמצא עליו איזה דבר שהוא עכשיו לפי הלכה חציצה. עכשיו לא ברור לנו מתי הדבר הזה בא על גופו, האם לפני התבילה וממילא זו תבילה פסולה, או שלאחר התבילה הוא התלכלך וממילא בשעה שטבל לא היה לו שום חציצה והתבילה כשרה. אומר התנה, אפילו שלאחר התבילה שלו הוא התעסק באותו הדבר שהוא מצא עליו את החציצה הזו, הוא התעסק בדבר הזה משך כל יום כולו. דרך משל, אותו אדם עסק בזפת והוא מוצא על גופו זפת, הוא עסק בזה כל היום לאחר שהוא טבל, ועכשיו מוצא עליו, אבל לא ברור לו האם אותו הזפת שהוא מוצא על גופו זה היה לפני הטבילה, או שזה רק לאחר הטבילה. הדין הוא שאנחנו אומרים שהטבילה הזו לא עלתה לו, הוא עדיין בגדר תמה, אלא אם כן יאמר בריא לי שהזפת הזה לא היה על גופי, אותו דבר חציצה, לא היה עליי לפני הטבילה. עד כאן דברי התנה. מקשה רבה ואומר, והרי כאן אצלנו, ודאי האיש הזה טבל. יש לנו ספק, האם אותה חציצה הייתה עליו לפני כן או לא? ואנחנו אומרים, שבא הספק הזה שמה אותה חציצה הייתה עליו לפני הטבילה, וזה מוציא מידי ודאי, וזה מוציא מידי הוודאות שהוא בוודאי טבל. אז ממילא נלמד גם לעיננו, למרות שהסכין הזו לפני כן הייתה טובה, ועכשיו הוא שבר בעצמות, אמנם ודאי שעידי העצמות היא נפגמה, אף פי כן הספק שלי שמה היא נפגמה קודם לכן יוציא מידי ודאי. ואני אומר שכבר קודם לכן, כבר בשעה ששחט כבר בעור, הסכין הזו נפגמה. הגמרא דוחה, שאני הטעם דיקל ממה העמד תמה על חזקתו ואמה לא טבל. הגמרא שמה, מה הסיבה שאני לא תולה לומר שמשהו התעסק לאחר מכן, אז נוצרה לו הציצה, אותו לכלוך בא על גופו, אלא אני חושש שמה זה היה קודם הטבילה. הסיבה היא, כיוון שהוא היה לפני הטבילה בגדר תמה, לכן כמה שעכשיו יש לי ספק מתי אותה הציצה באה על גופו, אני אומר העמד תמה על חזקתו, ואני אומר שאולי הוא לא טבל, אולי הוא הייתה עליו חציצה והטבילה לא הועילה. פורכת הגמרא, החנמי העמד בהמה על חזקתה ואימר לא נשחתה, אם ככה יקשה רב חסדה לפי אותה סברה, אז גם פה אצלנו נאמר שכיוון שהבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, אם כן נאמר שהבהמה הזו אשאיר אותה על חזקתה, ואומר שהשחיטה לא הייתה כדין, אלא היה פה פגימה קודם השחיטה. אומרת הגמרא, אי אפשר לומר כך, הרי שחוטה לפניך, אתה לא יכול לומר היא לא נשחטה כדין, הנה כי הרי ודאי שהיא שחוטה. החנמי, הרי טבע לפניך, אומרת הגמרא, אם ככה, אז גם אדם הזה שטבע, למה אתה חושב שיש לו חציצה? הרי ראינו שהוא טבע. הייתי לי דבר רעותה, החנמי, תהיה דבר רעותה. מה אתה עניין? תאמר לי, נכון שאומנם הוא טבע בגופו, אבל כיוון שעכשיו נולד לו ספק, אולי הטבילה לא הייתה כדין, כי מצאנו על גופו חציצה, נולד בו רעותה, לכן תהיה לומר, אולי הטבילה לא הייתה כדין. אומרת הגמרא, אם ככה, גם לגבי השחיטה, כיוון שיש לנו עכשיו ספק, אולי בעצם הסכין הזו הייתה פגומה, כי עכשיו אנחנו רואים אותה שהיא פגומה, מאלה יש לנו לתלות, אולי הפגימה הזו הייתה קודם לכן, ואם כן מדוע בזר וחסדה מקל? סכין יתריעי, בהמה לא יתריעי. ואת הגמרא וחסדה יגיד לך, יש הבדל בין הדברים. כאן הבהמה הזו אנחנו רואים אותה שהיא שחוטה, לכן אין לי לחשוש ולומר, אולי הבהמה הזו לא שחטה כדין. למה? כיוון שאני רואה אותה שחוטה, כי אפשר להגיד על זה שהבהמה הזו בחזקת סורמת עכשיו היא שחוטה, היא לא כמו שהייתה קודם לכן שהייתה חיה. ואומנם מצאנו רעותה, במה מצאת את הרעותה? במה מצאת את הספק? ראית שהספק היה לך בסכין, הסכין בו נולדה רעותה, הסכין מצאת אותו פגומה, אבל בבהמה אין בה שום פגם, הבהמה הייתה חיה, נמצאה שחוטה, ואין לי לתלות לומר אולי השחיטה לא הייתה כדין. לעומת זה באדם שטבל, כיוון שבגופו ממש מצאנו חציצה, אז אם כן אני אומר העמד תמה על חזקתו, ותאמר שאולי באמת החציצה הזו הייתה על גופו עוד לפני הטבילה, כיוון שדבר רעותה אני אומר תשאיר אותו על חזקתו. אבל כאן אצלנו אתה לא יכול להגיד תשאיר אותו על חזקת איסור, כיוון שיש שחוטה, היא לא חיה. מה תגיד, נולדה רעותה? הרעותה לא נולדה בה, רעותה נולדה בדבר הצדדי בסכין, ולכן אני אומר עמת הבמה חזקתה ששחוטה והיא קשרה, זו דעת רב חסדה. מטיבי, שחט הוושת ואחר כך שמתה הגרגרת קשרה, שמתה הגרגרת ואחר כך שחט הוושת פסולה, שחט הוושת נמצאה הגרגרת שמותה ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמתה אם לאחר שחיטה נשמתה, זה היה מעשה, ואמרו כל ספק בשחיטה פסול. כל ספק בשחיטה להטויה מי לאו להטויה כהי גוונה, לא, להטויה ספך שהספך דרס, ומה ישנה? התמית ידידה בהרעותה בבהמה, אחה סכין התרעי בהמה להתרעי. מת הגמרא, יש עוד קושיה. עלי רב חסדה. כתוב, בעוף לא חובה לשחוט את שני הסימנים, גם את הקנה וגם את הוושת. די בכך שאדם חתך סימן אחד בלבד, על פי שסימן שני לא חתך אותו, לגבי עוף זה נחשבת שחיטה כשרה. לכן אומר התנא, אם האדם שחט את הוושת, ואחר כך נשמטה הגרגרת, הקנה נעקר ממקומו, הדין זה כשר. למה? כמו שאמרנו, על פי שהוא רק חתך סימן אחד בלבד, די בזה. אבל אם קרה להפך, קודם כל נשמטה הגרגרת, קודם כל הקנה נעקר ממקומו, ואחר כך הוא חתך את הוושת, זה פסול. מפני, כיוון שבשעה שהגרגרת הזאת נשמטה, זה כבר נחשב לנבלה, אז אם כן מלא, אז לא יעזור אחר כך שיחתוך את הוושת. אומר התנא, מה יהיה הדין עכשיו במקרה כזה שאדם חתך את הוושת, ואז הוא מוצא את הגרגרת שמוטה, ולא ברור לנו האם אותה גרגרת נשמטה לפני החיתוך של הוושת, וממילא זה אסור, זה נבלה, או להפך, זה היה לאחר החיתוך של הוושת, ומילא זה כשר. זה היה מעשה, אומר התנא, ואמרו חכמים, כל ספק בשחיטה פסול. שים לב, התנא לא אומר, אמרו שזה שחיטה פסולה, לא, אומר כל ספק בשחיטה פסול. מה זה בא לרבות, אומרת הגמרא? צריך לומר שזה בא לרבות כמו המקרה שלנו. דהיינו, שיש לנו ספק האם הסכין הזו נפגמה לפני השחיטה או לאחר השחיטה, ואומר התנא שאכן נתעולל לומר שזה אסור. זה בדיוק, התנא בא לרבות המקרה שלנו ואוסר כדעת רבונה ולא כדעת רב חסדה. הגמרא דוחה, לא. מה הכוונה תנא שאמר כל ספק שחיטה אז פסול? דווקא אם יש לנו ספק האם השחיטה הייתה כדין, דהיינו אולי הוא שהה באמצע, אולי לא, או ספק אם היה פה מעשה של דריסה או לא, באופן כזה אני אומר יש ספק של אסור. אבל אם יש לי ספק האם הסכין הזו נפגמה לפני השחיטה או לאחר השחיטה, בזה אכן זה קשר. שואת הגמרא אומרת, מה ההבדל בהלכה? כמו שאתה אומר לי, אתה מודה שאם יש לי ספק האם שהה או לא שהה, האם דרס או לא דרס, אתה אומר מספק זה אסור. אם כן יש לנו אסור, גם יש לי ספק האם הסכין הזו נפגמה לפני השחיטה או לא, מה ההבדל ביניהם? ואתה אומר לא, אומר רב חסדה, יש הבדל. כאשר יש לי ספק האם היה פה שהייה, כן יש לי ספק בשחיטה ממש של הבהמה, של העוף, יש לי ספק בו עצמו, יש לי ספק בשחיטה של הבהמה עצמה, נולד בבהמה ספק. אז לכן בזה אני אומר שספק יש לי להחמיר. אבל כאשר לא ראיתי שום רעותה בבהמה, אלא מה? בסכין, זה דבר צדדי, שם מצא את הסכין שהוא פגום, בזה סובר חסדה שאין לי לאסור מחמת זה את הבהמה או את העוף השחוטים, כיוון שבהם נולד שום רעותה. ויחטא כבתדר רב הונה כשלא שיבר בה עצם, ויחטא כבתדר רב חסדה כששיבר בה עצם. מכלל דרב חסדה אף על גב זה לא שיבר בה עצם, אלא במה יפגים? אמא בעצם המפרקת יפגים. מת הגמרא, הלכה כמותו של רב הונה, כאשר הוא לא שבר עצם לאחר השחיטה, אלא לאחר השחיטה בדק את הסכין ומוצא שהסכין פגומה. בזה הלכה כדעת רב הונה, שאני חושש אולי כשהוא חתך את העור עוד לפני שחתך את הסימנים, היא כבר נפגמה, מלא בשעה שחתך את הסימנים, כבר שחתך אותם בסכין פגומה, ולכן זה פסול. אבל אומרת הגמרא, אם לאחר השחיטה, לפני שיבדוק את הסכין, הוא שבר בסכין הזו עצמות, אז כיוון שוודאי שהסכין הזו נפגמת בעצמות, באופן כזה אני תולה לומר שאכן הסכין נפגמה רק מחמת שבירת העצמות, ולא שהיא נפגמה בעור. למה? מכיוון שבעצמות ודאי זה עשו להיפגם. ולכן לא אתלה לומר שאולי זה נפגם עוד קודם לכן, בעדי שהוא חתך את העור. מת הגמרא, מתוך הדברים האלו שלך משמע שרב חסדה הוא עצמו חולק על רב הונה וסובר שאפילו כאשר הוא לא שבר עצמות, אמר פי כן אני תולה לומר שבזמן שהוא חתך את העור זה לא היה פגום, הוא חתך את הקנה והוושת בסכין ללא פגם. אז אם כן שואלת הגמרא, אם אז זה לא נפגם, אז מתי זה כן נפגם לפי דעת רב חסדא, ולכן הוא מקל בדבר, למה שהוא יקל? איך זה יכול להיות אם זה לא נפגם בעור, ולאחר מכן, לאחר שחיטה הוא לא שבר עצמות, אז במה זה נפגם? אומרת הגמרא, רב חסדא אומר, ייתכן שלאחר שהוא חתך את הקנה והוושת, הוא המשיך ונגע בעצם המפרקת, בעצם של הצוואר, ורק אז זה נפגם. כלומר, אומר המהרש"א, לפי זה יוצא, מה סברתו של רב חסדא? הרי בעצם, הסבירות שאותה סכין תיפגם בעצם מפרקת, בעצם של הצוואר, זה שווה לסיכויים שהיא תיפגם על ידי העור. כך או כך, שניהם באופן שווה, הסכין יכולה להיפגם. אז למה מכן רב חסדא מקל ואתה לומר שזה דווקא נפגם בעצם המפרקת ולא שזה נפגם קודם לכן עוד בעור? אומר מהרש"א, לפי זה עכשיו יצא שהסברה של רב חסדא היא אחרת, לא כמו שהסברנו למעלה בגמרא, אלא הסברת רב חסדא היא כך. כיוון שלפני השחיטה ראינו שהסכין הזו חלקה ללא פגם, אני אומר, העמד סכין חזקתו, שבשעה שחתך את הקנה והוושת, היא הייתה עדיין הסכין הזו שלמה, אף פי שראינו שעכשיו היא פגומה, הייתה לומר שזה נעשה בזמן הכי קרוב למציאת הפגימה. דהיינו, לזמן שזה היה לאחר חיתוך הסימנים, שזה נפגם במפרקת. מת הגמרא, הבא עובדה וטרף רב יוסף עד לסר חבטה. כמן? כרב הונה. אפילו בכמיתה? לא. כרב חסדה, ולבר מכמיתה, והיא בעיתמה לעולם כרב הונה. די כרב חסדה, מי יחדה? מתלעת הלינן. ממה די בעצם למפרקת דקמיתה יפגים? די מה בעצם למפרקת בתריתה יפגים? אומרת הגמרא, היה מעשה בשוחט אחד שהוא שחט. שחט כמה וכמה וכמה בהמות. ולאחר מכן בסוף הוא בדק ומצא סכין פגומה. בא מעשה לפני רב יוסף, והוא אסר 13 בהמות שנשחטו. כל 13 בהמות הוא אסר אותם. אומרת הגמרא, כמו מי רב יוסף בעצם פסק את ההלכה שלו? לכאורה נראה שזה כדעת רב הונה. דהיינו, כיוון שהוא לא שבר לאחר מכן עצמות, והוא חתך ופתאום מוצא שזה פגום, אז הוא חתך, הוא פסר לו את כל 13 בהמות האלה. למה? כי אני תולה לומר, אולי זה נפגם לפני שהוא שחט את הבהמה הראשונה, זה נפגם בעור, ולכן הוא אסר. אם כך יוצא לנו בעצם, שוודאי רב יוסף אסר 13 בהמות, זה היה כולל הבהמה הראשונה, שגם אותה הוא אסר. הגמרא דוחה, ואומרת לא, ייתכן לומר, שאכן הוא פסק כדעת רב חסדא. דהיינו, שאני לא חושש לומר אולי זה נפגם על ידי העור לפני שהוא חתך את הסימנים, אלא זה נפגם על ידי שהוא נגע לאחר חיתוך הסימנים, נגע במפרקת, ולכן הוא יטריף. אבל מה הוא יטריף? רק את הבהמות האחרונות. אבל את הבהמה הראשונה הוא באמת לא יטריף אותה. לפי זה יוצא, כלומר הוא שחט 14 בהמות, בהמה הראשונה הוא לא יטריף אותה, כי ניתן להקל שזה היה לאחר מכן, אבל כל הבהמות האחרונות, אז באמת הוא אסר את כולם, מפני שהוא בעצם חושים שבעצם פרקת של הבהמה הראשונה זה נפגם, ולכל הבהמות ששחט לאחר מכן, כולם הם אסורים. תגמרי בעיתמה, אפשר גם לומר, לעולם כרב הונה, כלומר, אני מוכרחים לומר, שרב יוסף שיטריף, מפני שהוא סובר כדעת רב הונה, וחושש שמבעור זה נפגם. למה? שאם תאמר לי שהוא סובר כדעת רב חסדא, ולכן הוא לא אסר את הראשונה. למה? כי אני תוהה לומר אולי זה לא נפגם בעור אלא זה נפגם במפרקת. ותגמרה, אם הוא סובר כך, אז במידה והוא שחט 13 בהמות או 14 בהמות, הדין בזה הוא צריך לומר שרק האחרונה בלבד תהיה אסורה לפי רב חסדא. למה? כמו שיש לך בהמה אחת בלבד, ויש לנו ספק, האם היא נפגמה לפני חיתוך של הסימנים על ידי העור, או שהיא נפגמה לאחר חיתוך הסימנים על ידי המפרקת. סובר רב חסדא, תעמיד את הסכין על חזקתו, שהוא לא נפגם, ותאמר שרק בסוף נפגם על ידי המפרקת. אם כן, יש לך פה 13 בהמות שאותו השוחט שחט. אני עדיין צריך לומר, העמד סכין על חזקתו, ונאמר שאת כל 13 בהמות האלו, כולם עדיין הבהמה, לא, אותה סכין, סליחה, לא נפגמה. ומתי נפגמה? לאחר החיתוך של האחרונה. ואם כן, מדוע רב יוסף התריף? אני אומר שרק במפרקת של הבהמה האחרונה, רק אז היא נפגם. אז למה הוא התריף 13 בהמות? הכוכח לומר שרב יוסף לא סובר כדעת רב חסדה, ולכן הוא לא תעלה לומר שהסכין נפגמה רק לבסוף, אלא הוא סובר שנפגם בהתחלה. כי הכוכח שהוא סובר כדעת רב הונה, ומה שהוא יטריף 13 בהמות, פני שהוא חשש שאולי בעור של הראשונה נפגמה, ולכן הוא יטריף את כולם. אמר לי רבחה ברי די רבה לרבשי, רב כהנה מצריך בדיקותה בין כל חדה וחדה. כמן, כרב הונה או מפסל קמייתה? לא. כרב חסדה ולכשורי בתרייתה. אומרת הגמרא, אמר רבחה בנו של רבה לרבשי, דע לך, רב כהנה היה מצריך שוחט כמה בהמות, לבדוק את הסכין בין כל בהמה ובהמה. מת הגמרא, לכאורה כמו מי סובר רב כהנה, לכאורה נראה שהוא סובר כדעת רב הונה, שאם האדם שחט בהמה, ולאחר מכן מצא שהסכין פגומה, אז אותה בהמה אני אומר שהיא טרפה, ולכן הוא רצה שבין כל בהמה לבדוק, כדעת שאם זה אכן ימצא שזה פגום, הסכין הזו, אז נפסול אותה במשהו שחט. הגמרא דוחה. לא, ייתכן שהוא סובר כדעת רב חסדה, שאם לאחר שחיטה הוא מצא את זה שהסכין פגומה, אז מת אותה בהמה היא כשרה. כי אני תולה לומר שרק לאחר חיתוך הסימנים, הסכין נפגמה במפרקת. אז למה אם כן הוא צריך בדיקה? כי הוא אומר, תבדוק את זה מפני שאם תמצא את זה פגום, לא תוכל לשחוט את הבהמה הבאה. לחשורי בתרייתה כדי להכשיר את הבהמה הבאה, כדי שתוכל לשחוט אותה בסכין קשירה ולא בסכין פגומה. לכן צריך לבדוק בין בהמה לבהמה. יחי טבעי נמי בדיקת חכם, את אחד נמן ביסורי. יחי מעיקרה נמי לה, אמר ביוחנן, לא אמרו להראות סכין חכם, אלא מפני כבודו של חכם. מתגמרה, אם אתה אומר לי שהבדיקה של הסכין מיועד בשביל שאוכל לשחוט את הבהמה הבאה, אז אם כן, איך מספיק שהשוחט לבדו יבדוק? הרי צריך למען מה לכמן בעזרת השם, שכאשר השוחט בא לשחוט, צריך להראות את זה לרב של העיר, לחכם של העיר, שהוא יבדוק. הסוחים, אנחנו רק על הבדיקה שלו, ואם כן מלא, אם אתה אומר זה כדי לשחוט את הבהמה הבאה, אז מדוע מספיק שהשוחט עצמו יבדוק את הסכין? צריך לקחת זה רב של העיר? מת הגמרא, לא. לא צריך לקחת רב של העיר. עד אחד נאמן ביסורין. ואם השוחט עצמו רואה שהסכין הזו חלקה, אין בעיה, יוכל לשחוט. מת הגמרא, אם כך, אז גם מעיקרה, גם לפני שהוא בא לשחוט את הבהמה הראשונה, גם כן לכאורה מספיק שהוא יבדוק. ומדוע הלכה קובעת שצריכים לקחת זה לחכם? תגמרה, הרי אמר רבי יוחנן, לא אמרו שצריך להראות סכין לחכם, אלא מפני כבודו של החכם של רב העיר. ולכן צריכנו אותו. די בכך שהוא יראה את זה לחכם לפני התחלת השחיטה. אבל אם הוא שוחט כמה בהמות ביחד, לא צריך להראות לו בפני, אחרי כל בהמה ובהמה. ידי בכך שיראה פעם ראשונה, אז הנה הוא מראה בזה שהוא מקבל עליו את הוראותיו של החכם, ודי בזה. אבל אחר כך, בין בהמה ובהמה, מספיק שהוא בודק לעצמו וראה שזקין היא חלקה אלו פגם, ויכול לשחוט את הבהמה הבאה. מנה המלטה דאמור רבנן אוקרי מלטה החזקה. שואלת הגמרא, כל הזמן אנחנו אומרים כאן, וגם מדברים בכל השס, שאם יש לך ספק בדבר מסוים, אתה אומר, תשאיר אותו על חזקתו. מן הסתם, המצב שהיה, הוא גם כן המצב שהמשיך הלאה, עד שיוודע לך שהמצב השתנה. מניין לנו המקור לכך בתורה? אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. ודילמד נפיך ואתה בצר לשיעורה, אלא משום דאמרינן, אוקי החזקה. עונה רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, כתוב לגבי בית המנוגע, בית שיש בו נגע צרעת, אז אחרי שהכהן נכנס לתוך הבית ורואה, אז הוא צריך לצאת מחוץ לבית, ויצא מן הבית, הוא יוצא לאיפה? לפתח הבית, שם על יד המשקוף, הסגיר את הבית, סוגר את הדלת, והוא קובע שצריך לסגיר איזה שעיים כדי לראות מה יקרה במשך, האם הנגע יצטמצם או להפך יתרחב, נראה מה יקרה איתו, על פי זה דעת אם להפוך את זה לבית מנוגם צורה לעולם או לא. כל פנים שואלת הגמרא, לכאורה הוא ראה את הנגע יצא מחוץ לבית ואז הוא קובע שצריך להסגיר, הרי אילו בוודאי לפני שהוא יצא מהבית הנגע התקטן, בוודאי שהוא לא יכול לטמא אם זה נהיה פחות מהשיעור. שיעור של נגע צרעת זה גודל אורך של שני גריסים ורוחב של גריס. אז אם כן לכאורה כשהוא יוצא מהבית, איך הוא סוגר את הדלת ואומר זה בית מוסגר? הרי לכאורה יכול להיות מאז שהוא ראה בפנים עד שיצא החוצה, אולי הנגע הצטמצם, הוא ימלא בעצם, זה כבר לא, אין בזה שיעור של נגע צרעת. למה אני אומר שזה נקרא, זה מטמא כמו טמא מוסגר? אלא הכוכח לומר, כיוון שהוא ראה שהיה שם שיעור של נגע צרעת, שני גריסים עד גריס, אז כשהוא יצא אני אומר, תעמיד דבר חזקתו, מן הסתם שהדבר לא השתנה. מכאן המקור שאומרים תעמיד דבר חזקתו. מתקיף לרב חבר יעקב, מדימה כגון שיצא דרך אחוריו, דרך חזילה כנפיק. אומר רב חבר יעקב, מי אמר לך ללמוד מכאן שעמד דבר חזקתו? ייתכן ששמה זה לא חזקה. שם אותו אדם, בשעה שהוא יצא הכהן הזה, הוא היה מסתכל על הנגע הצרעת, והוא הולך כאשר פניו כלפי הבית, ואחוריו כלפי חוץ, וככה עד רגע שהוא יוצא, הוא מסתכל ורואה שהנגע הצרעת נשאר באותו גודל, ולא השתנה כלום, ולפיכך, בשעה שהוא יוצא, הוא יכול להסגיר, אבל אם באמת הוא לא ראה, אולי באמת הוא לא יכול להסגיר. אמר לה, אבא, יש שתי תשובות בדבר, הדד יציאה דרך אחוריו, לשמע יציאה, ועוד, אחרי הדלת מעיקה לממר, חיתמה דפתח בקבתה, והתנן בית אפל, אין פותחים בחלונות לראות את נראו. אומרת הגמרא, אמר לו אביי, אי אפשר לומר כדבריך רב חבא יעקב, על כוחך שהכוונה היא שבאמת האיש הזה יוצא כרגיל וסוגר את הדלת, סוחים על החזקה. למה? כי אם כדבריך שהכוונה היא שהוא יוצא כאשר הוא הולך הגב שלו לכיוון היציאה, פניו מביטות אל הנגע וכך הוא יוצא, זה לא נכון. דבר ראשון, לא יוצאים ככה מהבית. הפסוק אומר הרי, ויצא הכהן מן הבית. יצא משמע דרך יציאה. איך אדם יוצא? הוא מפנה את הגב שלו לבית ויוצא. זה נקרא יציאה. אם הוא יוצא כאשר פניו כלפי הבית, זה לא נקרא יציאה. ועוד, מה היה הדין אם יש שם הנגע הצרעת, זה היה אחורי הדלת? מה יעשה? באופן כזה הרי לכאורה, הוא לא יכול כשהוא יוצא לראות, כי זה אחורי הדלת. הוא חייב להסתובב. אז אם כן, בוודאי שהוא לא יוכל לראות. ואם תגיד לי, באופן שכזה, הוא יעשה חלונות, ואז הוא יסתכל דרך החלון, האם באמת הנגע הצרעת נשאר או לא? הרי דבר כזה אי אפשר לעשות. למה? שהרי אנחנו קובעים לגבי הבית, מסתכל עליו כמו שהוא לא עושים בו שינוי. כך כתוב, אם יש בית שהוא אפל, והכהן לא יכול לראות טוב, האם יש שם מראה שנגע צרעת או לא, לא אומרים בוא נפתח חלונות, דרשו את זה חכמים, כתוב הפסוק, כי נגע נראה לי בבית, נראה לי ולא לאורי, לא שפתחתי בו חלון, כי גם מכאן לומדים מכאן, שאי אפשר לעשות לחלון כדי לבדוק, האם באמת הנגע הצרעת, שאחורי הדלת, הוא באמת שאר בגודל שלו או לא, אי אפשר לעשות כדבר הזה, לא עושים חלון בדלת, כדי שיוכל לראות האם נגע הצרעת, הוא נשאר במקומו או לא. אמר לרבה, דקאמרת יציאה דרך אחוריו, לשמה יציאה, כהן גדול ביום כיפורים יוכיח, דכתיב ביציאה, ותנן יצא ובא לו דרך כניסתו. דקאמרת בית אפל אין פותחים בחלונות לראות את נרעו, הנמילה אחד אלה יתחזק, אבל אחד יתחזק, יתחזק. אומר לרבה לאביי, זה לא נכון, כשאת רווחה במקומה עומדת, למה? מה שאמרת, שאם אדם יוצא לאחוריו, דהיינו כאשר הפנים שלו כלפי הבית והוא הולך אחורה, זה לא נקרא יציאה, מה שנקרא היום ברוורס, זה לא נקרא יציאה, זה לא נכון. כהן גדול יום הכיפורים שהפסוק אומר עליו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכשלמדנו במשנה שאיך הוא יוצא, הוא יוצא כאשר פניו כלפי בית קודש קודשים והוא הולך לאחוריו, כמו בשעה שהוא נכנס שפניו כלפי קודש קודשים, רואים כאן שזה נקרא יציאה. ומה שאמרת שלא עושים חלונות, לכן אם זה הנגע נמצא אחורי הדלת, לא עושים חור בדלת כדי לראות, ויבית הרעיין בית אפל, זה לא נכון. בית אפל, כיוון שלא התחזק כיסורה, לא ראינו בבירוש שמנהיג עצרת, לכן לא פותחים. אבל כאן, כיוון שידוע, והכהן ראה כבר לפני שיש נהיג עצרת, אולי באופן כזה מצטרך לפתוח חלון, כדי לראות שהשיעור לא נחזר. לכן כשאת רווחה בר יעקב, במקומה עומד, אין משם הראי מהפסוק הזה. תגמרתניה דלק רווחה בר יעקב, ויצא הכהן מן הבית, יכול ללכת אור ביתו ויסגיר, תמוד לומר אל פתח הבית. אי פתח הבית יכול לעמוד תחת המשקוף ויסגיר, תמוד לומר מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו הכיצד, עומד לצד המשקוף ומסגיר. ומנן שמלך לתוך ביתו והסגיר, או שעמד בתוך הבית והסגיר שהסגירו מוסגר, תמוד לומר והסגיר את הבית מכל מקום. רחב יעקב, כגון דקאי מדרה דגברי ואמרי, כתקאי קאי. אומרת הגמרא יש בראיתה שמוכח מנה שלא כדעת רחב יעקב, אלא אפילו כאשר האדם לא רואה את נגע הצרעת, גם כן יכול להסגיר. כתוב הפסוק, ויצא הכל מן הבית. אומר התנה, אם כן אנחנו נלמד מכאן שהכהן יכול ללכת עד הבית שיגיע לבית שלו של הכהן, ומשם הוא יגיד שזה מוסגר. לא, כתוב פסוק יצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, משמע צריך לעמוד סמוך לבית המנוגע בשעה שהוא מסגיר. ואם הפסוק יאמר רק פתח הבית, הייתי אומר אולי תחת המשקוף יעמוד שם ויסגיר. אתם אומרים לא, ויצא מן הבית, צריך לצאת מחוץ למשקוף. אם כן, איך יעשה? יצא מחוץ למשקוף, אבל בצד של המשקוף, ואז יקבע שמסגיר. כל זה התחילה. מניין שאם הוא הלך הכהן עד לביתו שלו, והסגיר, או שעמד בתוך הבית המנוגע, והסגיר שזה מוסגר, תמוד לומר, והסגיר את הבית. הם יודעים, את הבית הם מיותרות, למה? כמה שהפסוק אמר, ויצא כהן מן הבית אל פתח הבית, צריך לומר, והסגירו. למה? והפסוק חוזר אומר, והסגיר את הבית. שמאמינה, בכל אופן, זה מוסגר. רואים מכאן שאפילו הכהן הלך והגיע לביתו שלו, אף אחד אם הוא אומר שיהיה מוסגר, זה מוסגר, והרי לכאורה כשנמצא בית שלו, הוא לא רואה את נגע הצרעת, אף פי כן לומדים הפסוק שזה מוסגר. מכאן מוכח כדעת אביי, שיכול האדם להסגיר אפילו כאשר הוא לא רואה, ומדוע לא לכאורה נחסר השיעור, אלא כוכח שאומרים מעמד דבר, חזקתו. אומרת רבחה ביעקב, יגיד לך, אין מדברי הבריתה הזו קושי עליי, למה? כי ייתכן שאומנם הכהן הזה המסגיר נמצא בביתו שלו, אבל הוא יודע שהשיעור לא השתנה. איך? יש שורה של אנשים שנמצאים מהבית המנוגע עד הבית של הכהן המסגיר, והשורה של כל אחד מודיע לחברו, אותו הכהן שסמוך לבית המנוגע אומר, כן, השיעור לא השתנה, וככה אחד מודיע לחברו עד שהכהן בביתו יודע באותה שעה שזה באמת השיעור לא השתנה, ולכן הוא אומר באותה שעה הבית מוסגר, ולכן זה מוסגר. אבל אם לא יקרה כך, אולי באמת הכהן לא יכול להסגיר בביתו שלו, כי אולי באמת השיעור הצטמצם והשתנה. אם כן, הגמרא לא מצאה מקום מפורש שאומרים מעמד דבר על חזקתו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.